שלום לכולם, ראש חודש אדר, א' אדר, תשע"ז, ומי ש... מי ש... מי ש... מי ש... מי ש... פרשת השבוע שלנו, השבת, קראנו בתורה בפרשת שקלים, שמה הזכירו, כמו שנאמר במשנה, במסכת שקלים, גמרא במסכת שקלים, שנמצאת בירושלמי, באחד באדר משיכים על השקלים, איזה שקלים, לא משנה, שקל, חמש, העיקר שיש שקלי הקודש, לא ניכנס עכשיו לשיעורים, בעזרת השם ילמד בהלכות פורים, בעזרת השם, אם ירצה השם בשבוע הבא, נעבור על כל ההלכות ככה בממוצע. אבל הפרשה שלנו שאנחנו נכנסים אליה השבת היא פרשת תרומה, הפרשה הראשונה שמדברת על
כסף.
נכון, על מה? כסף למה? למשכן. כלומר, ביקרו לי תרומה מאת כל איש אשר הבאנו לבוא. מי רוצה לקרוא בבקשה? מקור מספר אחד, יד למעלה, ראשון זוכה, כן המיוד. מקור מספר אחד,
שמות פרק אחרי פסוק ב' דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר
ידבנו
לבוא תקרוא את תרומה.
אז מה אומר רש"י במקור 2?
רש"י שמות פרק אחרי פסוק ב' ויקחו לי תרומה
לי לשמי. יופי, מה אומרים הצוותי חכמים אחיה במקור מספר 3?
סדר הרמים שמות פרק פרשת תרומה פרק כ"ה ב' עוד א' דעה כל דבר שבעולם שלו
שלו. כלומר למעשה אומרת לנו התורה ויקחו לי תרומה, כן? וכל ישר יבנו לפה, תקחו את תרומתי, וידוע הקושייה, השאלה, הבירור הראשוני הידוע בדבר הזה, מה זה ויקחו לי ויתנו לי? ויתנו לי תרומה, כן? אז מה זה? ולקחו לי, אומר רש"י, ויקחו לי לשמי. כלומר, לוקחים תרומה לשם שמיים. תודה. כלומר, התרומה שניתנת למשכן צריכה לעשות לשם השם. אנחנו יודעים, מצוות צריכות כוונה, אז אם כן צריך להתכוון שזה יהיה לשם השם, וזה מה שאמר משה על בצלאל בן אורי למטה.
יהודה.
אומר לא, בצלאל היית. כן, שהיה יודע, בצלאל הסתכל על הכסף ולהגיד זה נתן עם כוונה שלמה, זה נתן עם שלושת רבע, זה נתן עם חצי, זה נתן עם רבע. לפי זה היה משתמש בתרומות לעשות את צורכי המשכן, ככל שהאדם נתן את זה בלב שלם יותר, אז זה גם היה אפשר לעשות מהאדם הזה את ארון הברית. ואם לא, ואחד נתן רק כדי שלא יגידו שהוא לא נותן, אז עשו מזה אדנים למשכן. כלומר זה מין, לא, בצלאל היה לו רוח הקודש, היה מסתכל בחפץ ואומר זה נעשה בלב שלם, זה נעשה בחוסר ברירה או בחוסר רצון, ולכן היה עושה עם זה את האדנים מנחושת למשכן, שעליהם יעמוד המשכן. ויש לנו השפעה מעשית, מלמד אותנו התורה, השפעה מעשית על החומר. כפשוטו, אנחנו משפיעים על החומר. לא די לנו לעשות מעשה מסוים, הוא יכול להיות כשר לחלוטין ובמהדרין מן המהדרין, אבל הלב שלנו לא נמצא במעשה. אז המעשה נעשה, נכון? דוגמה, הנחנו תפילין הבוקר. אז אדם יכול להניח תפילין בבוקר והכל בסדר, בצד הטכני הכל מצוין. תפילין כשרו, מסתובב בקשר. הוא קשר את הקשרים, הוא עשה הכל 100% לפי מנהגו, אז הוא הניח תפילין כדת וכהלכה. ובזה לא יבואו אליו בטענה כלל וכלל. השאלה, איך היה ליבו בזמן הנחת התפילין? האם הוא כיוון לשעבד את ליבו לאביו שבשמיים שהניח תפילין של יד, וששם תפילין של ראש? האם הוא כיוון את מוחו להיות משועבד לדבר השם? זאת אומרת שהמעשה הוא לא העיקר, הוא כן העיקר והוא לא העיקר. כלומר, למעשה אנחנו מצווים לעשות מעשים. אבל מצד שני, הכוונה שבלב היא החשובה, כמו שאנחנו לומדים משלושת המקורות שראינו לפנינו, ויקחו לי תרומה, אומר השיר לי לשמי, שבטח אני אומרים, רגע, מה פירוש לי לשמי? ויקחו לי תרומה, כל העולם שלי, מה זה ויקחו לי? ויתנו לי, כי זה שלי. אתה בסופו של דבר, כשאתה נותן תרומה, אתה מחזיר לי את מה שלי. זה לא שלך. אם בן אדם קיבל משהו מסוים, זה כדי שהקדוש ברוך הוא נתן לו שהוא יעשה בזה את רצונו, וזה לא שלך. נכון שבלכות קניין בעולם הזה, זה שלך, אבל באמת מצד העיקרון האמיתי הפנימי, זה לא שלך. אז אתה מחזיר לי את מה ששייך לי. אז אם הקדוש ברוך הוא מצווה לקנות משכן, אומרים בסדר, או בא אחד ברוך הוא אומר, רגע, נתת לך כסף? תבנה לי משכן, זה הכסף שלי. אז מה עושה הכסף אצלך? פיקדון. נתן לך להשתמש בו, אבל זה שלי. ממילא כל התפיסה של הפרשה שלנו, יש בה גם קשר לפורים, נכנסנו לחודש אדר, והנה אנחנו הולכים היום מתוך עיון בפרשת תרומה, ללמוד גם, יש פה מקורות עם חסר, גם איך מסירים מסכות. כי שרנו לפני כמה רגעים, משנכנס אדר מרבים בשמחה, וציירו לנו פה, ציירנו את המסכה, את היד עם התרומה, אבל רבותיי, משנכנס אדר מרבים בשמחה, וידוע לנו הכלל, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. אתם יודעים מה ההבדל בין להמעיט ולהרבות?
כן.
מה ההבדל?
תעמיך, תעמיך.
פלוס ומינוס, נכון? יפה. זאת אומרת, שמה קורה כל הזמן? מה קורה כל השנה?
בניים
כזה. שמחים, כל הזמן. ופה, באדר מרבים, מוסיפים, ובאדר מורידים. אבל צריכים להוריד ממשהו קיים. ואף, סליחה. צריכים להוריד ממשהו קיים, ולהרבות על משהו קיים. אי אפשר להרבות על משהו שאיננו. כי אם אין כלום, אז אני לא מרבה, אני מתחיל. ולכן כל השנה המצווה להיות בשמחה, ולעומת זאת באדם מוסיפים שמחה על השמחה, ובאב אנחנו ממעטים בשמחה הקבועה. איך אפשר לשמוח כל הזמן?
מה זה השמחה?
זה לא מעט.
ומה זו השמחה הזו? כן, זה בוודאי, אנחנו נדבר בעזרת השם. בהמשך, בשבועיים הללו, שנדבר על פורים, גם השיחות בעולת ראייה, יהיה בעזרת השם בנושא הפורים, וגם רבי נחמן, הכל יהיה קשור לפורים. ולאחר פורים, אם זה השם, זה יהיה קשור לנעני הפסח. והנה ממילא, כשאנחנו מתבוננים על הפרשה שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש פה סוג של הסרת מסכות. אמנם אם אנחנו עוקבים אחר פרשיות השבוע, אנחנו לא רואים את חטא העגל. חטא העגל נמצא בפרשה כי תישא. יש לנו השבת תרומה, תצווה, כי תישא. יש לנו זמן. אבל באמת מצד האירועים, כפי שהם קרו, לאחר מעמד הר סיני, כאשר משה רבנו עולה לרקיע, לקבל את הלוחות, איזה?
הברית.
כן, נפלתם כולכם בלי לחשצים זה, לאיפה שרציתי. משה רבנו יורד מהר סיני עם לוחות הברית, מה הוא מגלה למטה? עגל מסכה. ואז הוא שומר את הלוחות. ועולה שוב לקבל לוחות שניים. יש סוג של מסכה שעד היום כולנו מתכסים בה. ויש לנו אדר כל השנה. מתחפשים יום-יום. שמים על פנינו מסכות, וכאילו אנחנו חושבים, כמו שלימדו אותנו בגן, שמדוע פורים לא פעמיים בשבוע. יש לנו פורים כל השנה. אנחנו גם שיקורים, גם עם מסכות, וכל זה בפרשה שלנו. אומרת התורה, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. בעת כל איש אשר יבאנו ליבו תיקחו את תרומתי, וזה מוזר ביותר, סתירה בין שני חלקי הפסוק, אם ידבנו ליבו, למה צריך לקחת ממנו? המושג לקחת זה לקחת בכוח, לקחת במי שאתה רוצה, אני לוקח ממך. ואם אני נדיב לב, מה קורה? אתה בא ונותן לי. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא קורא לזה תרומתי. עם כל זה, זה עדיין התרומה שלי. יש מציאות צבי, יש לך מקום לידך? בבקשה, איך מהם? תודה. כן.
רב, זה קשור לבדים.
קשור ל?
שני
נוחות, שני בדים. אפשר בדרך רמז אולי לומר כך. אבל אני רוצה שתסתכלו בבקשה במקום מספר ארבע. ואז כני בעלי התוספות על הפרשה שלנו, על הפסוק שלנו, אומרים תיקחו לי תרומה. מתי יתקבל הציווי הזה? לקחת תרומה כדי לבנות את המשכן. אומרים בעד הארץ כני בעלי התוספות, פרשה זו נאמרה בתוך 40 יום שהיה ממתן תורה, וציווהו הקדוש ברוך הוא להיכן מניחם שיעשו משכן ובית קודשי הקודשים, ובתוכו ארון, ובתוך הארון לוחות, ושם תשרה שכינה, וישראל סביב כמו המלאכים סביב כיסא הקדוש, ושכינה ביניהם, וכן כתוב ושכנתי בתוכם כמו שתוך המלאכים. ועל זה נאמר, אמרתי בתהילים אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, להיות שכינתי ביניהם. מה אומרים לנו פה, דעת כדי בעלי התוספות? מתי יתקבל הציווי הזה לבנות משכן? לפני חטא העגל או אחרי?
אחרי,
תסתכלו טוב, לפני חטא העגל. הקדוש ברוך הוא משה עולה להר לקבל את התורה, ולפני שהוא יורד, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו על המשכן. מצווה אותו על משכן, משכן השם, מקום השראת השכינה, מקום השראת השכינה שלפני החטא. יש איזה קופסה שם. לפני החטא. אתם מבינים על איזה משכן מדבר הקדוש ברוך הוא? משכן שלפני חטא העגל? איזה עליונות, איזה רוממות, איזה קדושה, איזה גובה של השראת שכינה בציווי. שהרי לפני החטא עם ישראל היו מה? שלמים לחלוטין, עד כדי כך שמובא בספרים הקדושים, שאמרו נעשה ונשמע, תקנו את חטא אדם הראשון. זאת אומרת, העולם חזר להיות מבחינה רוחנית שלם כמו לפני חטא אדם. בשלב הזה משווה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל למלאכי השרת, לפי דעת זקנים בעלי התוספות. זה מה שאומר דוד בתהילים, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם כמו המלאכים. זאת אומרת, השראת השכינה במשכן, בציווי הזה שלפני החטא, עם ישראל נמצא תחת הר סיני במעמד של מלאכי עליון. וואו, אבל מה קורה? האם זה באמת אמיתי? האם זה מעמדם של עם ישראל ברצינות בפועל מתחת להר סיני או שזו מסיכה? לכן איך נקרא העגל אחר כך? עשו להם עגל מסיכה. מה העניין של המסיכה? מה תפקיד המסיכה? המסיכה עניין מהו? להסתיר את פניך. אתם יודעים אדם מושג אסתר פנים? מה זה אסתר פנים? מה זה המושג אסתר פנים, רבותיי? הבחבריה?
שלא
יבוא את הפנים שלך.
כן, המושג הרוחני של הסתרת פנים, מה זה?
זה שצריך להאמין
לנו.
לא להתייחס.
אני לא מתייחס אליך. אני שם מסכה על פניי. הייתי תמיד נכון? כשמשה רבנו נכנס, לאוהל מועד כתוב שהמשה מסיר את המסווה. כשהוא יוצא לפני עם ישראל, הוא שם על פניו מסווה, מסכה. כי על זה הקרינה הרוחנית שיצא ממנו, עם ישראל לא יוכל להתבונן. היה אומר משה רבנו מסכה מוליהם. מול פניהם, סליחה. ועם ישראל רואה מסכה. אז רגע, יש מסכה של משה רבנו, כשהוא מדבר עם העם, יש עגל מסכה, ועבודת האלילים בידוע נקראת גם מסכה. מה קורה? לא לחינם אומר המדרש, למה ציווה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לעשות משכן מיד לאחר חטא העגל? כדי להגיד איזה עם זה, עם של מסכות, עם לא ברור, נתבעים למשכן נותנים, נכון? כתוב שהעם ירבה לעני, נתבעים לעגל נותנים גם כן, איזה מין חוסר יצירות. אומרים להם רוצים לעשות עגל מזהב, יאללה, קדימה חבר'ה תורמים זהב. אומרים להם, עושים משקל, קדימה, זהב, הכסף, יאללה, מה שצריך נותנים. חבר'ה, זה רציני זה? מה עובר עלינו, מה נסגר? אנחנו לא כאלה? אז היום, נכון, ברוך השם, תודה לאל, אנחנו לא הולכים לעבוד לעבודה זרה, לא מקיים לנו עגלים, אבל יש לנו הרבה עגלים אחרים בעולם הזה. הרבה עבודות זרות, וכבר הסברנו ונחזור ונסביר. עבודה זרה אין משמעותה להשתחוות לפני פסל דווקא. עבודה זרה זה כל מה שזר לרוח ההלכה, לרצון השם, זה זר. וכמה כאלה יש לנו? לא מעט. נדמץ על הגוי. לא מעט. לכן, כשאנחנו מתבוננים בפרשה שלנו, צריכים להבין מה שאומר השם, מה פירוש לשם שמיים. מי שיכול להסביר לי מה פירוש לשני? בסדר, לקחתי משהו, אני אומר, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. נו, זה כבר לשמי? כן או לא? מה אתם אומרים? האם בזה שאני אמרתי לפני תפילה, או לפני עשיית מצווה לשם השם, זהו וזה? חבר'ה, אני שואל ואני אשמח לקבל תגובות. האם זה הופך אותו להיות לשם השם? כן, באמירה. איפה הלב? איפה הלב שלנו? איפה המחשבה הפנימית? איפה ההכנה לקראת? איפה ההתרגשות? מרוב שאנחנו רגילים, איבדנו את חוש הרגש הטבעי, האלוקי, הרוחני, שהרי היינו במעמד של מלאכי עליון, ושכינה הייתה בינותינו. לכן נאמר במשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. אז יש לנו את זה. בכל אחד ואחד מאיתנו יש השראת שכינה. איפה זה? איפה זה לא? איפה זה יבוא לידי ביטוי? עולם הזה לא יוצא החוצה ולא בא לידי ביטוי? כי נתבעים לעגל ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים. אנחנו לא חושבים, אנחנו נותנים, יאללה. גם לזה, גם לזה, האם זה יראה לכם הגיוני, או יהיה לכם דבר מקובל, שיבוא אדם, יבקש תרומה, לבסוד איזה דבר קודש לבית כנסת, או לישיבה, או לאיזה גמילות חסדים ומעניים, ואתם תכניסו יד לכיס, ותיתנו לו, וזה בסדר, וחמש דקות אחריו יבוא איזה גוי ויגיד, תשמע, אתה מוכן לתרום לי, אני רוצה לבנות כנסייה, אתה תיתן לו גם כן?
לא.
זה נשמע מוזר, נשמע מגוחך, נשמע מנוגד. את העגל אסור רק בגלל שם יעקב.
לא ניכנס עכשיו לעגל, שנגיע על פרשת העגל, לדבר על העגל בלי נדר. כן.
נגיד שאני אומר, כאילו, יש יהודי, אוקיי? או אני כאילו שעובד קטקה, וגם ערבי, אז כאילו, אם אני יוצא לערבי...
זה שני דברים שונים משהו.
לא, כאילו,
זה... לא, 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 זה בלכות צדקה, זה שני דברים, האם נותנים צדקה לעניי גויים. התשובה היא כן.
מותר?
כן, ולא נרחיב עכשיו, כן. לכן... הרעיון, יהודי קודם. דוד, יהודי תמיד קודם. אני בא, גוי אתה נותן. זה בשביל דרכי שלום, לא נרחיב עכשיו. ולכן כשאנחנו מתבוננים על הפרשה שלנו ויקחו לי תרומה, אנחנו צריכים להבין מה זה גיל אישי. אבל אנחנו יודעים את זה עוד דבר, כמו שאמרנו בתחילת השיעור. כשאתה פועל במעשה, במציאות, אתה מכניס לתוך הדבר הנפעל משהו שמשפיע עליו. יש בהלכות איסור והיתר כלל. והכלל אומר, כבולעו כך פולטו. מסביר את זה ממש בקצרה. כאשר יש לה כלי חלבי, בשרי, והוא רותח, הוא חם, זה אומר שיד סולדת בו, אם אני נוגע, היד בורחת, כי זה חם לי, זה נקרא סולדת. אז כל דבר שיש בתוך הכלי או מחוץ לכלי, בגלל החום הזה, הכלי בולע לתוך הדפנות של הכלי, למה שיש בתוכו, וגם מבחוץ אם נגע משהו, נוזל, הוא בולע פנימה. זהו, לא מרחיב, כי זה לא השיעור הזה. מילה, מתי יש כבולעו כך פולטו? כאשר יש רתיחה, כאשר יש חום. דבר קר לא בולע ולא מפליט החוצה. אין שום תנועה אל הכלי או החוצה ממנו. אבל כאשר הכלי חם, הוא משפיע ומושפע. כאשר מעשה המצוות שלנו הם באים מלב חם, זה משפיע וזה מושפע. זה מושפע מהצד החיצוני שלנו, וזה משפיע על הצד הפנימי והחיצוני שלנו. לכן, כשאנחנו באה התורה ומצווה אותנו דבר בני ישראל ואמרת עליהם, ייקחו לי תרומה לי לשמי, זה אומר שעל מנת לבנות משכן, על מנת לבנות משכן אמיתי פנימי בליבו של אדם, צריך לב חם לקדוש ברוך הוא, ולא רק לצד ויקחו לי תרומה. לכן התורה באה ואומרת ויקחו לי ולא ויתנו לי. גם אם הלב קר, גם אם אין כוונה לעשות את המצווה בשמחה, הקדוש ברוך הוא רואה את תרומתי. אני מקווה. אבל מה זה אומר? זה אומר שאני עם מסכה גדולה. כאשר אני פועל ועושה ומקיים את מצוות התורה עם כיסוי, עם הסתרת פנים, איך זה נראה? אתה היית מוכן לקבל במסעדה את המנה שהזמנת, והמנה הייתה נפלאה ומסודרת יפה, והכל בסדר והכל טעים, רק המלצר היה מגיע עם פרצוף של לימון, ושם לך את זה על השולחן בעדינות, והכל נפלא, הוא מראה לך רק שכבר הוא לא רוצה לראות את פניך, מה תתלונן עכשיו? הכל טעים, הכל 100%. שירות. זה צורה זה?
שירות לא משהו.
שירות לא משהו, בסדר. נכון? השירות שלנו לא משהו. אנחנו עושים את המצוות, מקיימים אותם, והכל על פי ההלכה, והשירות לא משהו. וכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר, תרומתי, בצדק. אבל אנחנו צריכים ללמוד. צריכים ללמוד שהשירות יהיה משהו משהו, רואי.
חייב?
חייב! כי מצוות צריכות כוונה. אם אתה תגיע, אדוני היקר אלחנן למסעדה שהמלצרים יהיו עם פרצופים של לימון, אז גם אם האוכל יהיה מקסים, אתה שלא תבוא עוד פעם. שמעתי אותך. לכן, זה קשור בקשר של ספנים. לכן, כשאנחנו מתבוננים על הפרשה שלנו, אנחנו צריכים רגע להתבונן על משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. מה מטרת המשנה? מה הרעיון? למה הקדוש ברוך הוא מוריד את שכינתו לעולם הזה? מה הצורך? הרי כבר פעם אחת הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל בגילויים חד פעמיים. במעמד הר סיני. למה צריך ליצור מציאות של משהו גשמי שהולך עם עם ישראל במדבר כל הזמן, ואחר כך בירושלים עיר הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו? מקדש קבוע שעולים אליו שלוש פעמים בשנה. מה הרעיון? וכי הקדוש ברוך הוא צריך מקום, מקום ספציפי, הרי מלוא כל הארץ כבודו. מה הוא צריך את זה? ונשאר בצורה אחרת, מי צריך את זה בכלל? מי צריך את המשכן? מי צריך את המקדש? יש לכם תשובות? אנחנו מתפללים כל יום, מבני המקדש. למדתם בהלכה, היה לכם אתמול מבחן בהלכה. איך זוכים את החורבן? למה אני צריך לזכור? מה אני צריך בכלל בית מקדש? מה זה נותן לי? מי צריך את המקדש? הקדוש ברוך הוא או אנחנו? מה אתם אומרים?
אנחנו,
למה?
כי עכשיו זה לא משהו
מוחשי.
לא,
לא
שומע.
בדרך כלל זה
לראות
משהו
מוחשי
כאילו ש...
כי יותר קל לנו לראות משהו מוחשי, זה רעיון יפה. כן. עוד רעיון?
אנחנו, בשביל להתקרב יותר להשם.
שיקרב. כן, עוד רעיון? כן.
חטאים.
לחפר חטאים.
לחפר קורבנות.
אוקיי, אוקיי. מקום שבו אנחנו מתנקים, מזדקחים על ידי הקורבנות. עוד רעיון?
להגר את ההסתכלות.
לא הבנתי.
להקום בחצות.
להכיר את ההיסטוריה.
עוד פעם.
להכיר את ההיסטוריה.
להכיר, כן. רבותיי, מחילה מכבודכם. אתם יודעים למה אנחנו צריכים לבנות מקדש? או לבנות משכן? כי הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש.
מה קורה למקדש?
יש ציווי מאת השם לעשות מקדש, ואני עושה מקדש. למה? כי כך השם ציווה אותי. אבל איפה הלב? איפה החום? איפה לשמי? זה? תלוי בך.
אז למה אנחנו עושים מקדש? למה אנחנו עושים כאן מקדש עכשיו?
מחלוקת גדולה מאוד בין הפוסקים, רמב"ן, כל אחד עם קבוצתו ומי שהלך אליו. האם אנחנו מחויבים לעשות או שזה יראה מן השמיים מחלוקת גם ראשי ותופעות עוד? כן, ראיתי לו. לכן. לכן, כאשר אנחנו מדברים על ילכו לי תרומה, אתם זוכים מה נתנו תרומה?
זהב.
מה עוד עשיתי? איזה נחושת? עוד?
אנשים.
חלק.
אנשים.
הרמה.
אנשים.
רודלים.
אנשים.
אנשים לא.
אנשים.
מה עוד?
הם עבדו במשכן.
לא, שאלתי מה נתנו. לא מי עבד.
כסף.
מוכר לכם קצת מגילת אסתר?
לא
מגילים. לא. לא מוכר מגילת אסתר. קורבן אחר. גם במגילת אסתר, מה יש?
חושן.
הוא כרפס, חלב וארגמן.
חושן.
תולעת שנים.
לא.
יעלומים.
זאת אומרת, כאשר אנחנו מתבוננים על פרשת תרומה, על הרתינה למשכן, תודה. אנחנו לא יכולים לנתק, כי בשנה רגילה פרשת תרומה תהיה באדר, בינם לבין מגילת אסתר. ומתי הייתה אסתר המלכה? בכמעט סיום שנות הגלות של בית ראשון. וגם שם מוצאים החוץ הכלי המקדש והבית והאולמות, יש תכלת והרגמן, מזכיר להם לישראל את מה?
קורבן.
את הפספוס שהם פספסו במקדש, את הפספוס שהם פספסו מעקרון המשכן, כי לא די לנו לעבוד את השם רק בצד הטכני. צריך שיהיה לשמה. וכשיש לשמה, יש ושכנתי בתוכם. כאשר אין לשמה, אז אפשר להכיר קורבנות במקדש, והכל מתנהל כרגיל, והבבלים צרים על הבית, וכובשים את ירושלים ומחריבים את המקדש. אבל העבודה הייתה כרגיל. כאשר עובדים את הקדוש ברוך הוא בלי לב, כאשר עובדים את הקדוש ברוך הוא בקור, כשעובדים את הקדוש ברוך הוא לא לשמי, המצב הולך ומחמיר, עד שהעבודה הופכת להיות כמו עבודת העגל עם מסכה. עגל מסכה עשו להם. כאשר מקיימים את המצוות, לא מתוך חום, לא מתוך התלהגות, לא מתוך קרבה, לא מתוך דבקות, לאט לאט זה הופך להיות עול, כבד, חסר רגש. והכל נעשה כמצוות אנשים מלומדה, ובלבד שנצא מהעניין כבר. בואו נסתכל ונתקדם עוד שלב במקום מספר 6. אומר שלמה המלך בשיר השירים, עמודיו עשה חסד, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. רבותיי, אומר רש"י במקום מספר 7, מה זה תוכו רצוף? אומר רש"י, סדור ברצפת אהבה, ארון וכפורת וכרובים ולוחות. זה הרצוף, זה הרציפות, זה הבסיס. אהבת השם לעם ישראל באה לידי ביטוי במה? בכלי הקודש, בכלי המשכן והמקדש. זה מה שממלא את אהבת השם לעם ישראל. אדם יכול לבנות בית מפואר, אבל הוא לא יכול לגור בו אם בתוך הבית אין שום דבר, רק 4 קירות. זה לא משנה כמה יופי יהיה בקירות. אם אין תוכן שמאפשר מגורים, לא ניתן לגור שם. וגם אם מילאתי את הבית בתוכן ויש את כל צורכי הבית, השאלה מה מדברים בבית, איזה רוח יש בבית. האם זו רוח של קדושה או חלילה הפוך? זה משפיע, זה מחלחל. ואדם יכול להיות במעלות קדושים וטהורים, ובמקום שהתוכן הפנימי הוא תוכן אחור, תוכן שהוא לא רוחני, תוכן שהוא בעייתי, עם הזמן ילך וירד. רוצים הוכחה? חטא העגל. שיא השיאים, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניו.
הם פחדו ולא
מפחדו. עד שפרחה נשמתם, מצביעים בים סוף עם האצבע ואומרים, זה אלי בנבאו. רואים דברים שיחזקאל הנביא שראה מרכבה עליונה, מלאכים וצפים, לא ראה מה שהם ראו על הים. אחרת אפשר לעשות עגל. כי המקום תוכו רצוף אהבה, כאשר התוכן הפנימי הוא לא לשם שמיים, האדם מכניס את עצמו לסכנה, סכנה גדולה, שהוא ילך וירד ויגיע לעגל מסכה. ואנחנו מדמיינים לנו, חיים לנו בנחל וחושבים שהכל יהיה בסדר. אז אני אמשיך בדרכי והכל יסתדר מאליו. רבותיי, אפשר להיות בישיבה, אפשר להיות בבית המדרש, אפשר לשבת 18 שעות, ולא עלינו, לא עליכם, לצאת מבית המדרש ואחת, שתיים בלילה לאחר לימוד ארוך עם עגל מסכה. זה נשמע נורא, אבל מי שלא עושה את הדברים באופן שלי לשמי, מאבד את זה. הוא מתקרר. זה הולך ונחלש. לכן באה התורה בפרשה שלנו ואומרת לנו, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, שליבו חם, שעושה את זה בלב מלא חפץ ברצון, תקחו את תרומתי. זאת באמת התרומה האמיתית שלנו לקדוש ברוך הוא. שנעשה את הדברים מתוך חשק, מתוך התאהבות, מתוך חום הלב. זו התרומה האמיתית. ולכן, נעיין במקום מספר 8. אומרת הגמרא במסכת פסחים דף פרחת עמוד א', ואמר רבי אלעזר, מהו זכתיב? מה זה הפסוק שכתוב, והלכו עמים רבים ואמרו, זה בישעיה, לכו ונעלה להר השם, אל בית אלוהי יעקב. מה זה? מה בא להגיד הפסוק הזה? מה הוא בא ללמד אותנו? והלכו עמים רבים. זה אומר לא עמים סתם, אלא עמים עובדי אלילים, גויים, והשאיפה שלהם, והרצון שלהם, והדבקות שלהם, והחשק שלהם, מהו? אומר הנביא ישעיה, נעלה להר השם, כבית אלוהי יעקב. רוצים לעלות בהר, רוצים להגיע אל המקדש, רוצים להתחבר אל הקודש. איזה חשק, איזה התלהבות של הגויים. הוא ממשיך הלאה ואומר את הגמרא, שאלה, כתוב בית אלוהי יעקב, ומה עם אברהם? ואיפה יצחק? מה, הם לא ברשימה? הם לא בעניין? לכן ממשיכה הגמרא ואומרת, אלוהי יעקב ולא אלוהי אברהם ויצחק, אלא שימו לב, עם כל גדולתו של אברהם אבינו עליו השלום, שזכותו תגן עלינו ועל עם ישראל כולו. אומרת הגמרא, לא כאברהם שכתוב בו הר. אברהם אבינו קורא להר הבית, להר המוריה, הר. מה הכוונה? שנאמר אשר יאמר היום בהר השם ייראה. זה הר. על הר צריך לעלות, לטפס. לא כל אחד מגיע, לא כל אחד יכול. לכן לא כמו אלוהי אברהם. ולא כי יצחק. למה יצחק לא? שנאמר, כתוב בו שדה, שנאמר ביצא יצחק לסוח בשדה. שדה? זה מקום השראת השכינה? אלא אומרת הגמרא, כי יעקב שקראו בית. דווקא בית אלוהי יעקב, שנאמר ויקרא את שם המקום בית אל. זה ביתו של האל. זה בית השם. ברבי יוחנן, גדול קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים בארץ, שנאמר ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד. ועלו מן הארץ כי גדול יום ישראל, וכתיב על ערב הלבות ליום אחד, זה הכוונה לגאולה העתידה. המשמעות של בית, לא רק בית השם, המשמעות של בית זה הבית הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. זה נקרא בית, בית מקדש. יש בית מקדש של הקדוש ברוך הוא, יש מקום שבו הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו באופן מרוכז. אבל כל בית זה בית שלנו, הוא מקום השראה שכינה. אתם רוצים לדעת מאיפה לומדים? פשוט. תהיו בחתונות, תקשיבו מה מברכים, או בשבע ברכות, אומרים לכל זוג שבונה בית חדש, מה אומרים לו? אמרו רבותינו, היא ואישה זכו, שכינה ביניהם. הבית הפרטי שלך הוא מקום השראה שכינה. אבל לא מרגישים. כן, תבדוק כמה לשמי יש. תבדוק כמה חום ואהבה ודבקות בשם יש בארבע קירות הללו. תסתכל, לא די בזהב וכסף ונחושת. לא די שאני קונה ריהוט וציוד ודברים הביתה. וגם לא גמרות בשס ומה שלא יהיה. תראה מה התוכן, תוכו רצוף אהבה. כמו שאומר ראשי השיר השירים, תסתכלו שוב פעם, ארון, כפורת, כרובים. ומה שכחתי? ולוחות. זה בית. זה בית מקדש. זה מקום השראת שכינה, ולא מחשב, ועוד מסך, ועוד מסך. זה לא מקום השראת שכינה. צריכים להתעורר, להסיר את המסכה הזו מעלינו. אדר הגיע. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ואין שמחה אלא כשמחת המצוות. לא הוללות. לא שחרות. זאת לא שמחה. השמחה היהודית היא ויתנו לי ויקחו לי לשמי. אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, ותראו כמה הוא מרחם עלינו וכמה הוא אוהב אותנו, עד שגם בצורה שבה אנחנו עובדים אותו הוא קורא לזה עדיין תרומתי. עדיין אני שם, כי יש ניצוץ של קדושה בכל יהודי, גם הרחוק ביותר. אבל ניצוץ, כדי שידלק צריך להוסיף לו עצים, צריך ללבות את האש. אולי לפני סיום השיעור, אם נתבונן רגע בדברי הרב זצ"ל במקום מספר 9, אולי נבין קצת איך נהפוך את הבית הפרטי שלנו למקום השראת שכינה, למקום שראוי להשראת שכינה, שמעשה המצוות שלנו יהיה באמת לשם השם, לשמי. ונזכיר, לא לחינם, אנחנו אומרים, בפורים, נכנס יין, יצא סוד. וכבר ידוע, ונדבר על זה, אני כל פעם חוזר על הדברים כל שנה ושנה, אבל אני אגיד את זה ברגל אחת, אתם יודעים למי מותר לשתות? למי מותר לשתות? רק מי שיודע שהוא לא ישתכר. ומה קורה שיקור? שיקור זה אחד שלא יודע מה קורה איתו. שברגע שהוא יפתח את הפה, אחרי שהוא שתה, הוא יצטער על זה כל חייו, על מה שהוא דיבר, או איך שהוא התנהג. אדם כזה אסור לו לשתות על פי ההלכה. אדם שמסתיר את הסוד הפנימי שלו, את הקדושה, את היראה, את אהבת השם, ובחוץ לא רואים עליו שום דבר, אדם כזה מצווה עליו לשתות. כדי שיתפאר שמו יתברך, כדי שהקדושה תפרץ החוצה, פרץ את הים הבקן מצפון הבנים, וזה האדם שמצווה לשתות. כל השאר, החבר'ה, כל אלה שחושבים שפורים זה יום של הוללות, שעשו כדעת הרמב״ם. יושבו יום סעודת פורים, והשתייה היא רק ביום ולא בלילה, בלילה אין שום מצווה לשתות, רק ביום בסעודת פורים, יאכלו סעודת פורים, ישתו, יהיה כבד להם הגוף, יירדמו ויצאו ידי חובה. ותראו כמה אנחנו לא מקפידים על המצווה הזו גם כן. שותים כמה שרותים, מתי שרותים, איך שרותים, והשם ירחם.
כל השנה.
בפורים מרבים. לכן בואו נתבונן בדברי הרב זצ"ל. אומר הרב זצ"ל, ואני קורא במקום מספר 9, אוצרות הראיה, כרך ב', אות י"ח, דרוש לי צדקה. ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר יתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, אומר הרב, בתנא דבעיניהו. והובא בילקוט ראובני פרשת תרומה. שאמרו בני ישראל, נעשה ונשמע. מיד אמר להם, ויקחו לי תרומה. מה הקשר בין השניים? נעשה ונשמע, מה פתאום ויקחו לי תרומה? ונראה לבאר העניין, דיני יש לדקדק בלשון הפסוק, שהיה צריך לומר, ויתנו לי תרומה. ובהקדים, עוד לפני שניכנס לענות, והקדים עוד לזה מה שכתוב במגיד לבית יוסף. מגיד מישרים. כל איש אשר ידבנו ליבו שהיה צריך דווקא בנדבות הלב, שלא יהיו נוגסים וטובים כלל. כלומר, אומר הרב ומביא את מקורותיו, מה פירוש בפסוק? איש אשר ידבנו ליבו זה אומר שלא היה צריך למנות גבאי צדקה, אלא שהיה צריך להיות תור בחוץ, וכל אחד אומר, אני ראשון רוצה לתרום, זה צריך לבוא מהם, ולא שיעמידו כל מיני גבאים לאסוף. ממשיך הרב ואומר, שהיה צריך דווקא בלבות הלב שלו נוגסים וטובים כלל, ולמה עשה השם ככה? שתהיה הצדקה הראשונה שנתנו ישראל. פעם ראשונה בחייהם הם נותנים צדקה מינה. רבותיי, ממה היה להם צדקה שם?
משלהם.
מפיסת הים, מפיסת מצרים, מה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. זה לא שלהם בכלל. קיבלו מתנה, קיבלו פיקדון. ממשיך הרב ואומר, מנדבת הלב ולא עד לתביעת כלל. אין דרישה, צר בבני ישראל ויתנו. לא, כתוב, דבר לבני ישראל. דבר אליהם בנחת. שיבוא מצידם, מהלב החם שלהם, שיתנו מעצמם, ולכאורה, האדם ראוי להגילו בצדקה. יש שאלה, ידוע, כלל שכופין על הצדקה, מכריחים לתת צדקה את תושבי העיר, אם צריך. לעניים, קמחא דפסחא, מכריחים. ומישהו לא נותן, אז מטפלים בו עד שייתן. אז למה העניין הזה בפרשה שלנו? מה זה ויקחו לי תרומה? לכן ממשיך הרב ואומר, אמנם תכלית הצדקה היא בשניים, יש שתי מטרות בנתינת צדקה. האחד הוא להיות לו אילני, תועלת פשוטה. את הקטע בזה נותנים לעניים, אז יש תועלת, זה הדבר הבסיסי הראשוני. להועיל לעני, לעני חסר כל, וראוי לרחם עליו, למלות מחסור. פשוט לנו, נכון? כשרואים אדם שחסר לו, אנחנו מצווים לתת לו די מחסורו. זה דבר פשוט הגיוני לחלוטין. כי גלגל חוזר בעולם. היום אתה בא לממון, ומחר אתה לא. ובימינו שלנו שהתקשורת היא כזו מלאה מקצה העולם ועד סופו, כן, יום שאתה לא שומע שזו חברה שגלגלה מיליארדים מתמוטטת. ואדם שהיה בשיא הגובה, קשה להגדיר את עומק הנמיכות שהוא נמצא בה. גלגל עובר בעולם, הוא מסתובב. הדבר השני אחרי זה אומר הרב, שהנותן יוציא מן הכוח אל הפועל מידת הטוב, לעשות טוב וחסד. יש עוד תועלת בנתינה של הצדקה. אני לוקח את הטוב שבתוכי ומשמיש אותו. אני הופך אותו למשהו מציאותי, לא דמיוני, לא בגדר תשמע, נכון, חשוב, מסכים בזה. אני הופך אותו לעובדה, לדבר קיים, אמיתי. לא רק מחשבתי, אמוני, אידיאולוגי. ובזה הוא משלים נפשו. כלומר, כל זמן שאנחנו רבותיי לא עושים מקום לטוב שבנו לבוא לידי ביטוי, כל זמן שאנחנו לא נותנים לניצוץ האלוקי שבנו הרוחני לבוא לידי ביטוי, אומר הרב, אנחנו חסרים. כאשר האדם מבטא את כוחותיו, אז הוא משלים את נפשו. לא די לנו לקיים מצוות כי צריך לקיימם. נשארנו חסרים. אנחנו לא השלמנו את נפשנו, לכן כל מצווה ומצווה, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו. זו קדושה על קדושה על קדושה. כמה מצוות עשינו בחיינו? עשרות אלפים. איפה כל הקדושה הזו? בתוכנו. זו השראת השכינה שמדבר הקדוש ברוך הוא, ושכנתי בתוכם. אנחנו מאגר של קדושה ענקית. אבל אנחנו לא מוצאים אותה לידי מימוש. שמים עליה מסכה כמו בפורים. לא רואים אותה. ולכן אנחנו נמשכים בדברים אחרים. ליבנו קר. ליבנו לא חם לעבודת השם. אנחנו רואים בזה דבר של הכרח. אז אפשר גם להגיד, אני לא רוצה להתפלל. שאני לא אתפלל שבועיים, שלוש, ארבע חודש ויותר. וכאילו אנחנו חושבים שאנחנו יצאנו גדולים. העמקנו את הבור, העמקנו את החור בלב, בנפש. החלנו את עצמנו. מה אנחנו מרוויחים מזה? הנאה זמנית? מה הרווח? תבדוק באמת. באמת האמיתית שאתה מודע לה ויודע אותה, כי אתה מאגר של קודש. לכן ממשיך הלאה הרב ואומר, והנה לגבי הקדוש ברוך הוא, ודאי, עיקר תכלית הצדקה הוא להשלים נפש הנותן, בהיותו אוחז במידה טובה, כולל את כל המידות כולם, עם מידת החסד והרחמים. אתם מבינים מה זה? כשאני נותן צדקה, אני יכול לתת אותה, איך אומרים? טוב, יאללה, כך. ימתי מפה צדקה? כן. אבל אם בא ואני נותן את זה עם לב שמח, איזה אשראי שזכיתי. היום, כשהלכו לי הודעה, חתן שאני היום צריך להיות בחופה שלו, שלח לי הודעה, הרב, יש לך גם ברכה האחרונה, ברכה 77 ברכות. כתבתי לו, באו, איזה זכות נפלה בחלקי. וכתבו, הסתעות, גם השישית. אמרתי, וואו, זכות כפולה? העולם צריך להיות מובן ומתבונן אל הקדושה שבדברים שבתוכנו. ולתת להם ביטוי, מעשי. אומר הרב, הצדקה אצל הקדוש ברוך הוא זה כדי להוציא מאיתנו את מידת החסד והרחמים, ועל ידי כך אנחנו מתחברים למי? למי? לבעל הרחמים. אז אנחנו מלאי שכינה. אנחנו מלאים בקדושה שבאה לידי ביטוי. ונפקמינה, מה ההבדל? מה יוצא לנו מזה? ולשתי התכליתות, שני התועלות הללו, של עניין הטבת מצב העני, תנוי עיקר הדבר בנתינה לידו, שתבוא הצדקה לידי. אם יהיה לי עני, טוב, אני אתן לו, אבל אם אין לי, לא בא אליי, אני יכול להועיל ונתינה צדקה כזאת? אין לי למי לתת. אך השם יתברך נתן סגולה בצדקה. להשלים את נפש הנותן מצד זה יהיה עיקר התכלית ולקיחה, לקיחה מהנותן. שמה שנותן ממונו הוא מחסר מקניינו לשם הצדקה, ובזה הוא משלים את נפשו. מה שאנחנו ניתן לקדוש ברוך הוא מתוך ביתנו, מה שאנחנו נוציא מקרבנו את הקדושה שקיבלנו והעמסנו על עצמנו בכל ברכה וברכה ובכל מצווה ומצווה, יש לנו מאות אלפים כאלה, וניתן לזה מקום באמת, כל הרוחות הרעות, השגיונות של העולם יברחו מאיתנו, כי אין קדושה וטומאה נמצאים ביחד. ואז יש לנו בית מקדש מעל. כל יהודי הוא בית מקדש נייד. כל יהודי הוא מאגר עצום של רוחניות טהורה עמוקה וגדולה. עטופה במסכה. וצריך להסיר את המסכה. הוא אשר רמז לנו הפסוק הראשון, ונפתח ופתחנו בו ונסגור בו, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה. תרומה אומרים, דורשי רשומות, שני מילים. תרום, מן. מה זה מן? 40. 40 יום כנגד 40 יום של משה במדבר. אני אומר, 40 יום של יצירת הוולד. תרים! תרומם! תעלה את הוולד! זה אתה. לכן ממשיך הלאה. ואומרת התורה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. רבותיי, אני יכול לעמוד פה ולדבר ימים, חודשים ושנים, אם הלב שלכם לא ירצה, אם הלב שלנו לא יתחבר, אם לא נבין, אם נעדיף את העגל מסכה, זה לא יעזור כל מה שאמרתי. עם כל זה, תמיד יש מקום לתשובה. ועם כל זה, ישראל אף על פי שחטא ישראל. לכן מסיים הפסוק, תיקחו את תרומתי. עם כל זה, שאנחנו מקיימים מצוות, מצוות אנשים מלומדה, כאשר אנחנו עושים הכל או הרוב לצאת ידי חובה, כאשר אנחנו עושים את הדברים כנושא בעול, כדבר כבד, מתחמקים ומנסים להיפטר מכל מיני מצוות וחובות אלוקיים, עדיין אנחנו תרומת השם. עדיין אנחנו ראשונים, כי התרומה הוא הדבר הראשון שניתן מהיבול. אבל אנחנו לא יכולים להישאר שם. אנחנו צריכים לצאת מן התפיסה הזו, להוריד את המסכות, ולומר, בשם ייחוד קודש הבריך הוא שמיתה. כל מה שהאדם עושה, אפילו בדברים גשמיים, שיהיו לשם שמיים. אני רוצה לברך אותן, מי שנכנס אדר, ראשי תיבות, ראש השנה. צריכים לזכור, היום זה החודש ה-12, חודש האחרון בלוח העברי, כי התורה מונה מניסן, ראש השנה למלכים. יש לנו ראש השנה מתקרב, זה נראה כזה רחוק, זה נראה עוד חצי שנה. יש לנו עוד חודש ראש השנה, יום של דין, של מלאכים. ומה מלאכי אומר את הגמרא? הבנה. אתם. אתם, שאתם כרגע לומדים בישיבה, ואתם תהיו תלמידי החכמים. והמלאכים האלה תלמידי החכמים. תהיו חכמים מעכשיו, ותרבו. תרבו בשמחה. ואתם מכירים את זה כבר, נכון? בשמחה תבדקו אותיות במחשבה. תחשבו על הדברים, תפנימו אותם ותשמישו אותם. אדר, שמח.
אמן.